עולם תוהו עומד לפנינו כל זמן שאין אנחנו מגיעים לידי התיקון העליון של אחדותם של כל זרמי החיים וכל הנטיות השונות אשר להם. אז המפגש שלנו עם המציאות, כשעדיין אין את התיקון העליון של אחדותם של כל זרמי החיים השונים, זה תחושה של עולם של תוהו. אתם יודעות שתוהו ובוהו זה מה שהיה לפני שנברא העולם. תוהו ובוהו זה איזשהו בלגן כזה, סליחה שאני לא יודעת להסביר לכם את זה בפנימיותו, בעמקותו, אבל זה הכוונה, שזה לפני שריבונו של עולם מסדר את המציאות, לפני שריבונו של עולם קובע את חוקי ששת ימי בראשית, שעל פיהם העולם הולך וחי לאורך כל השנים. אז לפנינו עומד עולם של תוהו. כביכול לפעמים אפשר להרגיש שהכל מבולגן ויש כל כך הרבה דעות ויש כל כך הרבה השקפות וכל כך הרבה מבטים והכל הזה בלגן אחד גדול. כל זמן שכל אחד מתנסה לומר אני אמלוך ואני ואפסי עוד, אין שלום בעצמנו. כן, אז זה קשור למה שהאהבה שאלה אתמול. אין דבר כזה אני אמלוך, אני ואפסי עוד. אני, יש לי מקום בעולם, יש לי תפקיד בעולם, זה מאוד חשוב, זה מאוד משמעותי, נכון? כתוב שאדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, צריך שאדם יופיע את עצמו בעולם, אבל אל תחשוב אני ואפסי עוד, הכל נמצא אצלי, כל השאר הם בטלים ומבוטלים, לכל השאר אין מקום בעולם, רק לי יש מקום, רק הדעה שלי זה הדעה הכי נכונה והכי חשובה. את האמת שלך תחי עד הסוף, בוודאי. אבל אין דבר כזה להגיד רק אני, רק אני. זהו, כל השאר זה איזושהי תפאורה שלא קשורה. ואין שם השם הופיע עלינו, שמה גוף דאיקרא שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. אשר אור האמת רק ממנו ועל ידו מופיע, זאת אומרת ממנו, מריבונו של עולם. השלום, כן, מקור השלום זה ריבונו של עולם, וריבונו של עולם הוא זה שהביא אותנו לעולם הזה, וריבונו של עולם הוא זה שיצר את המציאות הזאת שיש פה כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה השקפות, והוא מקור השלום. כן, כל עמל החיים, בייחוד העמל הרוחני של כל המחשבה, מוכרח להיות פונה רק כדי לגלות את אור השלום הכללי העליון, היוצא לא מתוך דחייה של איזה כוח, של איזה רעיון, של איזה זרם ושל איזה נטייה, אלא מתוך הכנסתו של כל אחד מאלה לתוך הים הגדול של אור אינסוף, ששם הכל מתאחד. הכל מתעלה, הכל מתרומם והכל מתקדש. אז בעצם בסופו של דבר אמרנו שכשכל העולמות יתוקנו, כשנגיע לתיקון השלם, אז גם אנחנו נוכל לראות איך הכל מתאחד, איך הכל שייך, איך הכל מחובר. היום עוד קשה לנו לדעת, היום עוד קשה לנו לראות, כי הראייה שלנו מטושטשת, כי המבט שלנו הוא לא שלם. אבל אחרי שנתקן את כל המורכבויות וכל הקשיים וכל הסיבוכים, אז אפשר יהיה להבין איך הכל ישתלב ואיך הכל בסוף נובע מאותו מקור, איך הכל שייך לעניין אחד. אומר הרב, חביבים הם הייסורים הרוחניים שכל עובד אמיתי, עובד אלוקים אמת באהבה גמורה, סובל על ידי השאיפה הקדושה, התאורה והנאצלת הזאת. שמעת? שמעת את המשפט הזה? אז נקריא אותו שוב. עכשיו תקשיבי. חביבים הם הייסורים הרוחניים. אין לך דף? נו, איך תשמעי את זה? זה תביאו לה משם, כי זה אצלי הדף האחרון. טוב? אז אנחנו בפסקה ריש נונטט, בקצת אחרי האמצע. אומר הרב, חביבים הם הייסורים הרוחניים שכל עובד אמיתי, עובד אלוקים אמת, באהבה גמורה, סובל על ידי השאיפה הקדושה, התאורה והנאצלת הזאת. לפעמים זה גובל בייסורים, לפעמים זה גובל בכאב, נכון? כל מיני מפגשים עם כל מיני דעות והתחבטויות שיש, וסימני שאלה שיש, ואת יוצאת לאיזה מסע ואת לא יודעת לאן המסע הזה ייקח אותך. אבל הרב אומר שמתוך הייסורים, מתוך הכאב, הדברים התבררו הרבה יותר בעוצמה, הרבה יותר באמיתיות. זה לא נשאר איזה, נכון, לפעמים יש כל מיני דיונים כאלה בין אנשים חשובים, זה לא נשאר ברובד של אם אתה מבין את זה בשכל או לא מבין את זה בשכל, זה נראה לך או לא נראה לך, זה נוגע הכי עמוק בפנים, 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 וזה כואב. כי בסוף זה אומר שזה דורש ממני, כן? לעשות משהו, לעמול במשהו, להגיע לאן שהוא, זה לא נשאר רק, זה לא דיון שכלי, זה לא דיון אינטלקטואלי, אני שייכת לזה או שייכת לזה, מה פתאום? זה הלב שלי. זה חודר עד עם כלב, לכן זה כאב, זה איסורים. אבל האיסורים הרוחניים הם חביבים, אומר הרב. כי מתוכם הדברים מתבררים עד הסוף. כי מתוכם הדברים מתבררים באמת. זה נהיה שלך, את קונה את זה. את קונה, את לא רק שומעת. בסדר, שמעתי, זה נחמד לשמוע. ואז את הולכת לישון, מה פתאום? את שומעת ואז את נכנסת פנימה, פנימה, פנימה. אבל דווקא האיסורים הללו הם הם הממרקים את הנשמה ומביאים אותה ועל ידה את העולם כולו לידי העושר המרומם, לידי שאיבת רוח הקודש, לידי התגלותה של השכינה העליונה ולידי הדבקות האמיתית באור חיי כל החיים. אז זה דרך כואבת, זה דרך מייסרת, אבל בסוף זה להגיע לנקודה שלי, זה להגיע אל האמת שלי, זה לברר את מה שאני צריכה להופיע בעולם הזה. אחר כך אומר הרב, טוב, זה אני יכולה להסביר רק במילים, כי אני לא מבינה את זה. אומר הרב שזה משפיע בסוף על כל העולמות. אם כל אחת יחיה את האמת שלה, אם כל אדם יופיע את האמת שלו, אם הדברים יהיו מבוררים בתוכו, אם הדברים יהיו שייכים אליו, מתוך העמל הזה, מתוך הכאב הזה, אז גם העולם כולו ילך ויתברר. ולאט לאט יפסיק להיראות עולם של תוהו, הדברים יתחילו להיות מיושבים, מבוררים. לכן זה כל כך חשוב, לכן זה כל כך משמעותי, שקודם כל באמת כל אחד יברר את האמת שלו, אבל ככל שנברר יותר כל אחד את האמת שלו, וניתן כל אחד מקום לאמת האחרת, אז בסוף הכל יתחבר. שוב, זה מסע מאוד ארוך, וזה באמת העיניים מביטות עד קץ כל הדורות, אבל זו המשימה שלנו. בסוף שעולם התוהו הזה הוא יהפוך להיות עולם מבורר, עולם בהיר, עולם מתוקן, עולם שלם, שלכל דבר יש את מקומו, כן, לכל דבר יש את עניינו. ואמרנו, מה? בכל, בכל. איך זה קשור? כן, כן, נכון, נכון, נכון. אם כבר דיברת על בית המקדש, אז באמת כתוב בספר נפש החיים, אולי ראיתם את זה? אולי רבנית עידית הביאה את זה? אמרתם שהיא דיברה על הקורבנות, נכון? נכון? אני לא יודעת אם הביאה את זה או לא, אבל כתוב בנפש החיים שקודם כל אתה צריך לבנות את היכל השם בתוכך. כדי שנצליח לבנות את בית המקדש באמת, אז צריך לבנות קודם, כל אחד צריך לבנות בית מקדש בתוכו. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא כתוב בתוכו. המבנה הזה הוא כדי שאנחנו ניצור משכן, מקדש בתוכנו, היכל השם בתוכנו. והכוזרים הביא את זה שממש, נראה לי במאמר שני, הוא מפרט איך כל כלי שהיה במקדש, הוא בעצם מבטא איזה איבר בגוף של האדם, עד הכלים הכי, ראיתם את זה? עד הכלים הכי 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 קטנים, אני יודעת, מזלגות, מלקחיים, אני לא מדייקת, אז אל תתפסי אותי על המילה. אפילו הדברים הקטנים האלה, הם נמשלים לגוף של האדם, ועד שלא נבנה את היכל השם בתוכנו, אז אי אפשר לבנות את היכל השם על ההר, כן? אז האדם מוצא את מי שהוא, ואמרנו כבר אתמול, יש לך שם, השם שלך זה אומר שיש לך מהות משלך, ויש לך מקום, ובעם ישראל יש שבטים, וכל שבט צריך לשבת על האדמה שלו, זה ביטוי לזה שאנחנו רוצים להופיע את כל הגוונים, כל ההשקפות, כל המבטים, כל החיים שמופיעים בכל אחד. בסדר? אז זה המקור הראשון. והרב ממשיך, כשתהיה האורה האלוקית הפנימית, שהיא דוחקת את כל הנשמות להסתופף בצל שדי, מתגלה בעולם, יוכר שכל תנועה, בין גשמית, בין רוחנית, שנתהווה בעולם החיים והחברה, לא באה כי אם כדי להוציא את העולם מן המצר והצמצום האפל, שמעכב בעד האור העליון מלהגיע אורו בשפעת רוחבו האינסופי. אז פה הרב אומר שכל תנועה, תנועה גשמית או תנועה רוחנית, שנתהוותה בעולם החיים וגם בעולם החברה, היא באה לברר איזה משהו. תנועה, תנועת חיים או תנועה חברתית, זה לא רק דברים ששייכים לעם ישראל, בסדר? זה גם כל מיני תנועות חברתיות, כל מיני מגמות עולמיות, אוניברסליות, ששייכות לאנושות בכלל, שמופיעות בעולם, זה תנועות שדרכם אנחנו מבררים את העניין שלנו במציאות, כן? למשל, יש לכם דוגמה לכל מיני תנועות שיצרו ברורים במציאות? מה את אומרת? כן, מה? כן, הרבה מאוד דברים שהתרחשו בתוך האנושות, כל מיני מהפכות שנוצרו בתוך האנושות, כל מיני דעות חדשות שהופיעו בתוך האנושות, זה דברים שיוצרים אצלנו ברורים, שגורמים אצלנו לעבור איזשהו ברור, כן? נניח, ניקח את הנושא של הפמיניזם, בסדר? סתם בתור דוגמה. זה דבר עולמי, זה לא דבר שקשור דווקא לעם ישראל, נכון? אז שנים ארוכות האישה הייתה דמות כזאת שהייתה תמיד בתוך הבית, שהאיש היה ראש המשפחה, היה לו מקום מאוד מאוד מאוד, אני אשתמש במילה קצת חריפה, אבל שולט בבית, בסדר? אני זוכרת שהייתה לפני כמה שנים בוגרת שההורים שלה עלו מאתיופיה, והיא סיפרה שהיא ראתה, בסדר? לא עכשיו נגיד לפני 50 שנה. כשאבא שלה היה חוזר הביתה, אמא שלה הייתה, אוי, בטח שומעת אותי עכשיו, שלחתי לכל הבוגרות את ה... אמא שלה הייתה שוטפת לו את הידיים ואת הרגליים, בסדר? היא הייתה מחכה לו, אסור לי לספר סיפורים על בוגרות עכשיו, והיא הייתה שוטפת לו, זה היה הטבעיות של הבית, חוזר הביתה זה מה שעושים. עכשיו זה רק דוגמה, זה דוגמה לזה שהעולם הגברי הוא היה מאוד מאוד שולט, מאוד מאוד קובע, גם מאוד מאוד יוצא החוצה, ופועל ועושה, ואנשים היו בבית, נכון, הם עשו דברים נפלאים, הם ידעו לתפור, מי יודעת פה לתפור, הם ידעו לרקום, הם ידעו להכין כל מיני דברים, כלומר, החיים שלהם מאוד 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 התרכזו בתוך הבית, אבל היה שם גם קושי, כי הרבה נשים היו מושפלות, והרבה נשים היו, אני לא יודעת איך להגיד את זה בדיוק, אבל השתמשו בהם לכל מיני צרכים, כן, הם היו מין החלש, לא הגענו עליהם מספיק, ולא דאגו להם מספיק, ובטח שלא חשבו שהם יכולות להיות חלק מהעולם היוצר, והנותן, והמביא ברכה החוצה, זה ברור שלא. בסדר, יכול להיות שהיו נשים שמכרו בחנות של בדים או של דברי סדקית, אני יודעת, אבל זה היה הכי, זאת הייתה הפתיחות הכי הכי גדולה שיכולה להיות, אולי הם מכרו בשוק, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. וכשהתנועה הפמיניסטית קמה, זה באמת להגיד שיש לנשים מה לומר לעולם, ושלנשים יש עוד כישרונות שהן יכולות להופיע, ושלא צריך שהגברים יהיו שולטים, שוב אני אומרת שולטים בפן ה... שלילי של הדבר, בסדר? כי אני גם חושבת שצריך שיהיה ראש המשפחה, וזה ממש מרגיע שיש ראש המשפחה, ושאנחנו עקרת הבית, בסדר? זה ממש מרגיע. אבל אז קודם כל זה נבע ממקום שביקש איזושהי ישועה לנשים, שהרגיש שהנשים הולכות ומתכווצות, ו... הייתה הרבה ברכה שיצאה מהדבר הזה, כמובן שיצא גם הרבה נזק, נכון? מי שרוצה להגיד שנשים הן יכולות כל דבר כמו הגברים, או שנשים צריכות לעשות כל מיני... קיצר, אני מנסה לומר שכל מיני דעות שהתעוררו במציאות, הם התעוררו כדי לברר, לברר באמת מה המקום של האישה בעולם. האם אחרי אלפי שנים שהאישה מתנהגת בצורה מסוימת, אולי נברר, אולי בנות לא הלכו לבית ספר, בנות לא ידעו קרוא וכתוב. זה בכלל לא היה קשור לנשים, כאילו נשים הן פרימיטיביות, הן לא צריכות לדעת לקרוא, הן לא צריכות להיות משכילות, כן? אולי אתן רוצות שלא יהיה בית ספר, אני לא יודעת, למרות שכבר עשיתם את זה, זה כבר לא כך משנה. אבל זה היה עולם אחר, וכשהתנועה הזאת קמה, זה באמת נתן אפשרות לנשים לגלות כל מיני דברים חדשים בתוכן שהם לא ידעו. כן. נכון, הוא צריך להיות אדם מאוד פנימי. בדיוק אתמול מישהי שהיא רופאה ופגשתי אותה, אז היא אמרה לי, מעניין מה העולם חווה דרך הקורונה. האם הוא חווה רק את זה שזה בסה ומעצבן ומרגיז, שבעצם אנחנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות אנחנו לא עושים, או שהוא מוכן קצת לקלף את הקליפות ולהגיד, וואלה, קורה פה משהו, הבורא, לא משנה איך קוראים לו, הוא אומר לנו משהו, זה משהו שלא, שוב, לא חשבנו עליו בחיים, לא עלינו על דעתנו שהאדם המודרני יצטרך להתמודד עם דברים כאלה. זה תלוי באמת, אני חושבת, ביכולת לקלף קליפות. כי באמת הקורונה זה, אין מה לומר, זה ענק שיש איזה יצור כזה, שאף אחד לא רואה אותו והוא משבש לנו את כל החיים, ואלו ריבונו של עולם אומר, תבינו, אתם שולטים אבל תרגעו. אותו דבר עם הפמיניזם. יש עכשיו תנועה חדשה, עכשיו הרבה מדברים עליה, שקוראים לזה שוברות שוויון. זו תנועה שנשים הקימו, כי נמאס לה מהשוויון. וכל אישה שזה מדבר אל ליבה, זה לא קשור ליראות שמיים או לא יראות שמיים, כן? גם נשים חילוניות מצטרפות לזה, מות. אנחנו רוצות להחזיר את הנשיות לעולם. אנחנו רוצים להחזיר את האימהות לעולם. אנחנו לא רוצות שיגידו שגברים ונשים זה אותו דבר. מה פתאום? אז זו תנועה שעכשיו צומחת, וזה לא רק, ממש עכשיו. כאילו, יש להם היום בערב איזה מפגש בזום ב-9 בערב, אם אתם רוצות. סתם זה כדי לתת כוח לארגון, כדי להפיץ אותו יותר. אז אני חושבת שזה התחיל ממקום של קודש, אבל הרבה נשים בריאות בנפשן, הן מצטרפות לזה, נשים עורכות דין ונשים שעוסקות במחקר, הן מרגישות שיש בהן נשיות, ושהנשיות הזאת עוד שנייה נעלמת. עוד מעט לא תהיה המילה הזאת בכלל, ועוד מעט לא תהיה המילה אימהות, כי מה פתאום? והן יוצאות לקרב על זה, זה ממש עכשיו. אז הן קוראות לזה שוברות שוויון. אנחנו לא רוצות שוויון, מה פתאום? יש איש ויש אישה ו... אז כל הבירורים האלה, כן, זה בירורים שמכריחים אותנו לעמוד מול זה ולשאול שאלות גדולות. זה, וכשעולות השאלות, כשעולים הבירורים האלה, שוב, זה בירורים כלל אנושיים, זה לא בירורים ש... זה אומר שהעולם חייב להתקדם. שהעולם חייב להגיע לאמת, שהעולם מתגעגע בפנים, 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 הוא מתגעגע להיפגש עם האמת. בסדר, זה מסעות ארוכים, זה כואב מאוד. נכון, כתוב שהתנאים כשהם דיברו על הגאולה, אז הם אמרו שהם לא רוצים, הם לא רוצים להיות בתקופה הזאת. זו תקופה כל כך קשה. רק רב יוסף, שהוא היה עיוור, הוא אמר, יבוא המשיח, והזכה לשבת בצל גללי חמורו. ככה הוא אומר, בטח למדתם את זה, נכון? מה זה בצל גללי חמורו? החומריות תהיה כל כך, כל כך כבדה. והשאלות הן יהיו כל כך כואבות, אני לא חושבת שהתנאים פחדו שיהיו פה מלחמות קשות, לא, לא על זה. הם אמרו, המלחמות התרבותיות, הרוחניות, יהיו כל כך קשות, לא רוצים להיכנס לשם, לא רוצים להסתבך עם זה. ורב יוסף שהוא עיוור, עיוור זה אחד שלא רואה את המציאות כמו שאנחנו רואים, כן? הוא רואה רק, הוא חודר פנימה, והוא יודע שמתוך הבירורים האלה, ייצאו דברים מאוד מאוד גדולים, מהותיים, אז הוא אומר, אני שווה לי אפילו לשבת בצל של הגללים, כאילו בא, זה נוראי, הצל של הגללים, כן? במקום הכי הכי נמוך, הוא אומר, אני מוכן לשבת כדי לברר את כל מה שיצא דרך זה. אז אני חושבת שמי שבריא בנפשו, הוא יכול להגיע גם להם. עכשיו, זה תלוי בכל אחד. כמה קליפות הוא מצליח לקלף, כמה כשהוא שומע מילה של אמת, אז הוא אומר, זה האמת, זה האמת, אני חייב ללכת עם זה. וזה גם מלחמות מול העולם. אבל אין, איך הרב קורא לזה, אין תנועה חברתית או תנועת חיים שנתהוותה בעולם שאין לה תפקיד. להכל יש תפקיד, נכון? היה קומוניזם, היה הקיצר, זה דברים שאני עכשיו נזכרת, אני לא זוכרת את כל המהפכות שהתרחשו במציאות, אבל זה דברים שמביאים את האדם לבירורים הכרחיים לחיים שלו. ואז יכירו כל בני אדם, כל העמים השונים, כל הגזעים, כל הלשונות וכל בני הדתות והסגנונים השונים, שבמהלך המחשבות והרגשות שאיזה רעיון נשגב ונאצל ואיזה שאיפה אדירה וקדושה היא מקפת את כולם, שערכה הוא יותר חשוב מצד אחדותה מכל פרטי השינויים שישנם באופי ההתגלות שלה על במת החיים. בסוף שוב, בסוף נראה שזה נובע מתוך רצון באמת להגיע אל האמת, אל האמת השלמה. אבל זה דרך ארוכה וזה כואב וזה מייסר ולפעמים זה גם מתסכל. וגם אנחנו משלמים מחירים, אנחנו משלמים, בקרבות יש נופלים. ואז יגשו זה לזה כל הלוחמים, שמעתם? יש פה מלחמות, כל המריבים והשונאים, והתאחדו באחווה טהורה, כשיבורר הניב והלשון יזדקך, כן? כדי להגיע לביחד אז צריך לדעת איך לדבר. ניב שפתיים, כן? להוציא לאור את המצפון המאוחד בלא שום גמגום והסתרה כלל. אז זה הפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. אז שוב, זה מסע ארוך ויש ריבים ויש קרבות ויש מלחמות. אבל בסוף נגיע לזה שכולנו באמת מחפשים את האמת. שכולנו באמת מחפשים את הטוב, שכולנו באמת רוצים שהטוב ינצח, כן? כן, אז הזכרת את גוש קטיף, זה גם הימים האלה. מי שהחליטו את ההחלטה הנוראית הזאת לעשות את הגירוש בגוש קטיף, זה אנשים שחשבו, ככה הם חשבו. הם חשבו שזה לטובת עם ישראל. הם לא אמרו, אנחנו דורשים עכשיו את רעתם של ישראל, בואו נגרש את התושבים של גוש קטיף. מה פתאום? זה מה שהם חשבו. הם חשבו שאם אנחנו נפנה את גוש קטיף, אז עכשיו יהיה שלום, יהיה שקט. לא, בסדר, אז זה לא משנה אם הם צדקו או לא צדקו. בסדר, אנחנו יודעים שהם לא צדקו. מכל הבחינות, בסדר? המציאות מראה שזה לא היה נכון. אבל כשהם באו לעשות את זה, באמת, באמת הם חשבו שזה מה שיהיה טובת האומה. אז אתה רוצה את טובת האומה, וגם הוא רוצה את טובת האומה, וכל אחד מסתכל על הדברים מהכיוון שלו, וכשאתה בתוך הקרב, אתה לא מבין בכלל איפה בכלל אפשר למצוא איזה נקודת אחיזה. הנקודת האחיזה אולי זה באמת שרוצים את הטוב. שרוצים את הטוב לעם ישראל, ואולי בסוף מתוך הבירורים, באמת כולנו נגיע אל איך להביא את הטוב. לא נתבלבל.
אם בסוף, נגיד, יש סתם מהפכה לגוש קטיף.
מה יש? לא שמעתי?
אני אומרת, נגיד, ניקח לדוגמה לגוש קטיף. כן. כשאדם מתברר, בבירור שלו יש לו את הבחירה החופשית. יכול להיות שהוא יבחר ככה,
נכון.
איך המהלך האלוקי נכנס פה? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מוביל איזושהי דרך,
אם הבהירות שלנו כאומה ביחס לעם ישראל הייתה בהירות שלמה, ביחס לארץ ישראל, סליחה, הייתה בהירות שלמה, לא היה קורה הגירוש. אם כל עם ישראל היה בהיר לו וברור לו, למה אנחנו חייבים לשבת דווקא על האדמה הזאת? ולמה לא יכול להיות שיש שלטון של עמים אחרים על האדמה הזאת? כלומר, הבירור הוא מופיע כשאנחנו לא מספיק מחוברים לאמת. זה המהלך האלוקי. אם היינו מחוברים, אז לא היה שום צורך. לא, הוא לא הוביל אותנו למציאות מסוימת. אנחנו בחרנו, יש לנו בחירה חופשית. יש לאדם בחירה חופשית גמורה בעולם הזה. ועם ישראל, עם ישראל שאת קוראת ספרים בהיסטוריה על התקופה של מלחמת העצמאות, וגם אחר כך, אז עם ישראל ברור לו שהוא חייב למסור את הנפש של האדמה הזאת, אין לו בכלל שאלות. ואחר כך מתחילות השאלות, ואם כיבוש של עם זר זה מוסרי או לא מוסרי, כן, אחרי שכבשנו כל כך הרבה שטחים, ומי אמר בכלל שהאדמה הזאת שלנו זה אנחנו. אנחנו מגיעים לבירורים האלה, ואז לפעמים הבירורים האלה כואבים. כל בירור שיש, לא משנה אם זה בחיים הפרטיים שלי, או בחיים הלאומיים של עם ישראל, כל בירור זה בגלל שאנחנו לא מספיק מדובקים לאמת. כשנהיה מדובקים לאמת, יגמרו הבירורים. כן, זה שיש פה ערבים, זה לא בגלל שהם הצליחו לבנות פה איזה בית. לא, זה חלק מבירור אלוקי. מה השייכות של עם ישראל לחברון? בסדר? מה השייכות של עם ישראל לשכם? מה השייכות של עם ישראל? לא משנה, לכל ה... כמה אנחנו מרגישים שזה שלנו, וכמה אנחנו אומרים, לא, זה שזה שלהם. כל זמן שזה לא יהיה ברור לנו, אז יהיו פה בירורים. בסדר? וזה שוב, זה גם בחיים הפרטיים. כל דבר, כל בירור שאנחנו עוברים, זה בגלל שלא ביררנו אותו עד הסוף. אבל זה אנחנו, יש לנו בחירה חופשית גמורה בעולם הזה, גמורה לחלוטין.
זאת אומרת, אם אנחנו נבחר בצורה אחרת,
כן.
המציאות
היחיד שיודע מה, מבחינת ריבונו של עולם, ברור שלא, ריבונו של עולם יודע מראשית אחרית, הוא יודע מה יהיה, אבל מבחינת עולם הזה הכל צפוי, הכל צפוי והרשות נתונה, ואתה תחליט מה אתה עושה. בסדר? כן. בסוף תהיה אמת אחת, אבל גם נראה איך בתוך האמת הזאת יש 70 פנים לתורה. פתאום נבין איך ה-70 פנים האלה, שמבחינתנו זה היה נראה 70 עולמות, איך זה באמת הכל שייך לשורש האחד. אני לא יודעת להסביר את זה, כי זה לא שייך למדרגה שלנו. בסדר? היום בסוף את חייבת להקשיב לרב שלך, את מבינה? את לא אומרת, היום אני אקשיב לרב הזה, מחר אני אקשיב לרב הזה, נכון? מה היא אמרה לי בשבת על תימנים? לא זוכרת, שלא ידעתי את זה. לא זוכרת, קיצר, הפתיע אותי, אתם, אני מפתיעים. אני לא זוכרת מה זה היה. הקיצר, את לא תקיימי יום אחד הלכה של אשכנזים ויום אחד הלכה של תימנים. זה לא הולך ככה. עכשיו זה אמת אחת, זהו, זה מה שאת מחויבת. אחר כך נגלה איך הכל מחובר, איך הכל שייך להם. אי אפשר, אבל זה משהו אחר, בסדר? זה תהיה, או שתהיה לנו סנהדרין לכולנו. כבר לא נחיה את הגלות, את הקיבוץ גלויות, אלא את האמת הארץ ישראלי. טוב, אז בואו נראה את הפסקה הבאה. כשנסלול מסילות לכנס את כל הרכוש המפוזר שלנו מכל האומות, כל התורה שנעשקה ביד החיצונים, ישוב אלינו רכוש גדול שנתעבד בכל העמים ועל ידי כל הקלטוריות השונות. קלטוריות זה תרבויות. עכשיו הרב מוסיף פה עוד דבר, הרב אומר, זה שהיינו בגלות, זה היה בשבילנו, אבל זה גם האומות התברכו מכל מיני, בסוף 2000 שנה היינו במגע עם אומות העולם, 2000 שנה חיינו בתוך אומות העולם. אז הרכוש שלנו התפזר בתוכם, והם השתמשו, וגם לקחו מאיתנו כל מיני דברים והשתמשו בזה, ובסוף גם אנחנו נוכל להרוויח מהרכוש הזה. שוב, זה ברור שיש סיגים ויש קליפות ויש מחיצות ויש מסכים, אבל יש דברים שאומות העולם לקחו מאיתנו בתור רכוש שהתפזר, ואחר כך זה ישוב אלינו. אומר הרב, מה? כל מיני דברים ששייכים לנו, ששייכים לאומה הישראלית, ובגלל שחיינו בסמוך, בסמיכות לגויים, הם לקחו מאיתנו, כן? כל מיני מושגים, כל מיני, כן, כל מיני הנהגות, כל מיני הליכות, כל מיני השקפות, כל מיני דעות, הם לקחו, הם עשו מזה כל מיני סלטים משלהם. אבל בסוף גם העולם ירוויח מזה, ואומר הרב, מובן שנטהר את הכל, ונחזיר יוצר על מכונו, אמנם על ידי זה יתרחבו כלינו, עד שנוכל לקבל את כל הזרמים כולם מכל העולם ממש. זאת אומרת שזה לא רק הם הרוויחו, לא רק אומות העולם הרוויחו מזה שהם היו בסמיכות לנו. בסוף, נכון, כתוב חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין, אז יכול להיות שאומות העולם לקחו מאיתנו תובנות והשקפות ולימודים, ויצרו מזה כל מיני דברים חדשים, ואחר כך אנחנו נקבל את זה בחזרה מאומות העולם, ואנחנו נדע לטהר את זה. אנחנו נדע להסיר את השיגים, אנחנו נדע להפוך את זה מחדש למשהו אמיתי ונכון. וסתירת זרמים שונים אינה שייכת כלל בישראל, מאחר שיהיה צפוי הכל איך כל הענפים והרגשות השונות, השקפות העולמים המרוחקות זו מזו, הכל יוצא ממקום אחד ושב למקום אחד. שוב, כל הבירורים העולמיים בסוף זה כדי להגיע לאמת, בסוף זה כדי להגיע אל הטוב. נכון, היה קומוניזם, היה קפיטליזם, ונלחמו זה בזה, וכל אחד חושב משהו אחר, ובסוף הדברים מתבררים. יש משהו אמיתי בקומוניזם ויש משהו אמיתי בקפיטליזם, וצריך לקחת מכל אחד את מה שצריך לקחת ממנו. אז הבירורים העולמיים הם בסוף גם חוזרים אלינו, ואנחנו אמורים, כן, לבאר מתוכם את השיגים ולהשאיר את מה שטוב בתוך כל השקפה. ואם שנדמה לעולם שכל אחת חטיבה בפני עצמה היא, וכל חלק קרוע הוא מחברו, זהו מפני מידת הקטנות ונטיית הקיצפון שהעולם נגוע בה, בין במידות היחיד, בין במידת העמים. אמרנו כבר אתמול, כשיש איזשהו דיון, כשיש איזו אי הסכמה, נשתדל לא להכניס לשם את הלב, זה מאוד קשה. ואמרתי, זה עבודת, גם הרב אומר, זה בין במידות, הוא אומר שזה מידותי, בין במידות היחיד, בין במידת העמים. כשכבר אני מכניסה את הלב, אז זה כבר דיון נגוע, זה נגוע, זה כבר לא נקי. את לא יכולה כשאת כועסת לתת מקום למי שאת כועסת עליו. עכשיו את כועסת, את לא יכולה. כשזה נכנס אל תוך הלב, אז כבר זה לא יכול להיות ברור שלם. אז זה עבודה מאוד קשה כשאני נמצאת בתוך איזשהו עמידה מול מישהו אחר, ואני מרגישה שזה נוגע בציפור נפשי, אז איך אני יכולה שהלב שלי לא ייכנס? אומר הרב, זה שייך לעבודת מידות. ושוב, זה מתחיל בחיים הכי מצומצמים שלנו, כן? אם האיש שלך יבוא ויגיד לך משהו שיפגע בך, לא משנה, מתוך איזה דיון שדנתם, זה יהיה לך מאוד 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 קשה להצליח שהדיון יהיה ענייני, כי מה? כי נפגעתי בלב, ואותו דבר אמרנו אתמול מול הילדים, נכון? הילדים יכולים, מה זה? להגיד איזה מילה כזאת ולפגוע באמא, ואז זה כבר נגמר הדיון, זה לא דיון. היא פגועה והוא פגע, וזה כבר לא. אומר הרב, אם אנחנו רוצים להגיע לנתינת מקום, להבין את נתינת המקום, אז צריך לטפל במידות שלנו, כן? זה עניין מידותי. נכון, אז לכן אם אתה יודע למחות כראוי, אז תוכל לצאת מזה ברכה. אם יוצא מזה ריב, לא נראה לי שתצא מזה ברכה. זה מאוד עדין, זה מאוד קשה, זה מאוד 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 קשה. אם אתה מצליח לעשות הפרדה בין האנשים לדעות שלהם, נכון? כתוב איתם הוא חטאים מן הארץ, לא איתם הוא חוטאים מן הארץ. אנחנו רוצים שכולם ישובו בתשובה, נכון? כתוב, שובר אויבים ומכניע זדים. אנחנו מעדיפים שהזדים ייקנו, לא ש... כן, זדים זה מאיתנו. אויבים זה אויבים מאומות אחרות, אבל זדים זה אנחנו. אנחנו מעדיפים שתהיה קנייה של הזדים, מאשר תשבר, תמגר, תחלם. מעדיפים שמכניע זדים. אבל זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. נכון, אז צריך, שוב אני אומרת, זה ללכת על חבל דק, נכון, את צודקת. אנחנו לא רוצים לפתח אדישות, נכון? אנחנו לא רוצים להתרגל שאנחנו רואים שנוסעות מכוניות בשבת, מי בכלל שם לב לזה? אנחנו רוצים שזה יכאב, שזה ישרוף לנו, שיש מציאות כזאת, אבל לא האנשים, כאילו, ולאנשים שנצליח להתפלל, שהם ישו בתשובה. זה עבודה קשה, זה עבודה ממש קשה.
אם לא מצליחים אפילו,
אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד בדיוק, אבל אני יודעת שזה מאוד מאוד קשה כשהלב נכנס, זה מאוד קשה. זה קשה להגיע למקומות, לבירורים אמיתיים, וזה גם קשה שלא ייווצר בינינו מתח. לא יודעת, זה קשה.
שלא ייווצר מתח, וכאילו, יהיה בדעה
יכול להיות, צריך, כשעושים דברים כאלה צריך לעשות בזהירות, זה הכל. ואני אומרת, בסוף זה פוגש אותנו בחיים כל הזמן, לא מדברת על דעות, אני מדברת בתוך הבית שלנו. בתוך הבית שלנו זה בלי סוף קורה, נכון, יהיה הסכמות סתם, כי אנחנו לא מסכימים, לא בגלל שום דבר, כולנו אנשים טובים. אני צריך להיזהר בזה.
אבל אני
חושבת שיש
ממש עניין, לא להיגעת עם החובות
סתם. נכון. בגלל שזה יכול להביא לשנאה, בגלל שזה מגיע למקומות האלה. מבינה, ומצד שני, לפעמים, כמו שאמרנו, חייבים למחות. אז גם כשאתה הולך למחות, אתה אומר, עכשיו זה מה שאני צריך לעשות, תחשוב איך אתה עושה את זה. יש מציאויות שצריך למחות, אין מה לעשות. בסוף יש לנו אחריות גם על זה, על כבוד שמיים. אבל זה בסדר, זה עבודה, זה חתיכת עבודה. בואו נקרא רק את השורות האחרונות ואני הולכת, כי אני רוצה שיהיה לכם גם הפסקה. אבל ברכת אברהם, שהיא ברכת יעקב ותפארת ישראל, אינה רואה לה הגבלה זעופה ולא זרמים סותרים. מה שהיא עבודה זרה היא רק עצמות הסתירה עצמה, שעל זה אנו נלחמים לחלותה ולהפסה למען יזרח שם השם שלום בעולם ושם ושם גוף היקרה שלום, כן, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אני רק מזכירה באמת את אברהם, אבינו, שאהב את כל הבריאות ואת כל היצורים וראה איך יש מקום, זאת אומרת זה שהוא ראה שיש מקום ליצורים, זאת אומרת שהוא הצליח לראות את הטוב שבתוכם ומתוך האהבה שהוא אהב אותם הוא גם הצליח את הנפש אשר עשו בחרן, הוא מצליח להוביל אנשים אחריו. וגם כשאנחנו מתפללות, כן, אני אגיד משהו על ראש השנה, כדאי לכם לקרוא גם את הפסקה האחרונה, זה על יום כיפור וסוכות, אמרתי זה רמז לזה שאתם חוזרות לפה, אבל לא נקרא את זה עכשיו. המזמור שאנחנו אומרות בראש שנה לפני תקיעת שופר שבע פעמים, אנחנו אומרים עם מגיני אברהם, ככה אנחנו קוראים לעצמנו, עם מגיני אברהם. ובתפילת 18 סוף ברכה ראשונה אנחנו אומרים מגן אברהם, כי יש לנו גם תפקיד להיות הבנים של אברהם אבינו, ומכוח זה להצליח להציל את כל העולם כולו, לא רק את עצמי. בסוף החלום הוא שנגן על הכל, עם מגיני אברהם, זה לא רק על עצמנו, זה בראש שנה שאנחנו ממליכים את השם על כל המציאות, אנחנו מתפעלים על כל המציאות. אז מחברון, הלוואי שנהיה תלמידות של אברהם אבינו.